casa entera. יסוד הכעס בא מצד חיסרון היצירה רוחנית, כיבוד כוחות רוחניים העומדים לצאת אל הפועל בציור ובתפארת מוחלט, דוחקים את הנשמה, מצרים אותה בקצפון פעמי. כל מלחמות גויים, כל רצח ראשון של בני אדם, עד כל רוגץ של בעלי חיים, מרץ הנחש עד הקצת קטן של הנושאים, בכוונה של היזק בא מצד הכעס הקרי, העצור בעולם, שהוא מצד ייצור כוח היצירה. כל מה שהיצירה הרוחנית מתרחקת, כל מה שהפלגים של הדעה הרחבה מסתפים מזומות אותם, כל מה שתורה תתגדל ותתגדר, השלום יותר בעולם, עד לחלק במורזי, יעשה שלום לי, שלום יעשה לי. אז כמו שהיה כבר מהפסקה הקודמת, שכל המידות אפשר להעלותן לקדושה. אז הרב אמר שהעצבות שורשה היא או בגאווה או בכעס, או בדאגה הבאה מסיבתם. אז הרב כאן בפסקות הבאות ידבר על הכעס, ידבר על הגאווה, וידבר אחר כך על הפחד שהדאגה שבאה מסיבתם וגרלה את שורשם, ועל זה גם דעת העצבות גם היא תתרבה. וכל הפסקה כאן, הפסקה שבאה להעמיד את מידת הכעס, להשיב אותה אל נקודת השורשיה. אנחנו יודעים שכל הכועס, כל מיני גיהנום שולטים בו. שמידת הכעס היא הרמב"ן את איגרתו התחיל, הטיפול הראשוני שצריכים לטפל זה במידת הכעס. ואפילו גדול הנביאים שלא קם כמותו, כמובן בדקיקו של לקיחות השערה, אבל הרב אומר שהחטא היחידי של משה רבנו היה במידת הכעס, שיאן לא אמנתם בי, שתקה בסלע, ככה הרב מסביר, יש שמון המורים, סלע שמון המורים, נכון? שכן, כחוט השערה, אבל רואים שאפילו ענק שבענקים, שלא קם כמותו, ותחסרו מעט מאלוקים, שם הדבר, בכעס, זה המקום באמת שמצריך הרבה הרבה טיפול. ומידת הכעס היא באמת במשמעות הפשוטה שלה, היא מידה מגונה מאוד, שאולי אפשר ככה להגיד זה ככה בקצרה, שכל מידת הכעס היא, אני מדבר עדיין בצד השפל שלה, לאט לאט נרומם אותה, אבל היא תמיד שורה לסוגיית השליטה. היא באה כתוצאה מזה שאדם יש בו יתר שליטה על העולם, איזה אני אמלוך כזה, כמו שמהר"ל אומר, שהיא כמו מידת הגאווה, אבל איך מידת הגאווה, מהר"ל אומר, היא מידה שכלית, זה צורת הסתכלות של אדם על העולם, ומידת הכעס היא איך זה מתמזג בתוך הנפש של האדם. כי כמו שאנחנו יודעים, הרי שאני רואה את הכותב ואני עוד אפרט, אז מידת הכעס באה מתוך עמדת שליטת יתר על העולם, וכאשר היא מתפרצת, אני מתפרצת בצורה כזאת שאדם מגיב עליה בצורה של השתלטות, והתוצאה שלה היא תוצאה של איבוד שליטה, שזה אפשר אולי לומר שלושה חסרונות יסודיים שקיים בה, שאני אסתד יותר לפרט. כמו שהצודה היה אומר, שכל מי שכועס הוא ברוגז עם הקדוש ברוך הוא, שזה הכוונה, כי הוא יש לו את התוכניות שלו, יש לו את הציפיות שלו, יש לו את הדרך איך הוא מתכן את העולם. והלשון של הגמרא אומרת דבר הצודה בניסוח דומה, שכל הכועס, כך כמו המדבר אומרת, אפילו שכינה לא חשובה כנגדו, שהוא יותר מדי שולט על העולם, יותר מדי מחליט איך הדברים ייראו, יש לו לוז יותר מדי מוגדר שהוא קצת אפילו משועבד לדבר מסוים הזה, ולכן כל פער בין התוכניות שלו לבין איך שהמציאות מתממשת ישר מאיים על עמדת השליטה של המציאות. הוא ברוגד עם הקדוש ברוך הוא, כי הוא תכנן להגיע למקום העבודה בתשע בבוקר, ממש תכנן את זה, כבר חישב הווייז לפי התוכניות המדויקות, עשה תכנון מסלול איך בדיוק יגיע בתשע בבוקר, אבל פתאום היה איזה פקק לא צפוי, לפעמים מסיבות לא טובות, לפעמים מסיבות טובות, שאיזה רבי חשוב בדיוק הגיע לשם או דברים אחרים, והדבר המסוים הזה יצר איזשהו פקק, ועכשיו פתאום הערכת משתמשת לגמרי. תכנן, הפסקת צהריים, לישון, לגרור כוחות, לקראת משימה חשובה, ופתאום הילד שובה ומטריד אותו בכל מיני שאלות, הוא משחק כדורגל על משהו שהפריע לו את תוכניות המשימות שלו, אבל כשהוא עושה את זה כאן, עוד פעם, תור שאדם מתכנן, תור שאדם מעורר ציפיות, אבל בסופו של דבר יש מנהיג לבירה, יש הקדוש ברוך הוא, ויש לו עוד תוכניות אחרות חוץ מהתוכניות שלך, שלא יודע אם לכן אמרתי אם זה תורת דרכים שבא וכנראה נסיבה או איזה דמות חשובה שאתה צריכה להגיע, ואתה מאוד מאוד דרוך ועקשן בתוך שלך. איך?
כל הדוגמאות שהרב אמר זה דוגמאות שבאמת על מי אתה כועס, אבל אם הבן שלך אמרת לנו לסדר את החבר,
חכה, אני אגיע גם לזה, אני אגיע גם לזה.
כן, זה עליו שלא סידר.
כן, אבל אגב הרבה פעמים, כן, בכוונה אני אומר, כן, אני אגיע גם לכעסים יותר מוצדקים, אבל אני רוצה לומר, בכולם יש איזה משהו מסוים, שבסך דבר, אני יותר מדבר על תגובת הכעס, תגובת הכעס, זה שזה בצורה של כעס, זה מתגלה בצורה של דזם כזה, שלקחו לי את השליטה לכם, שלכן אני מדבר בצורת התגובה של אדם, ובכוונה, עוררת אותה דרך מצבים אבסורדיים, שאדם שתקוע בפקק לא ברור בדיוק על מי הוא כועס, וכאלה שבסוף לכן הרצוי דו אומר, אתה כועס על הקדוש ברוך הוא, שכינה לא חשובה כנגדך. הסיפור שאמרתי שהילד שלך משחק זה קצת יותר עדין, כי הרבה פעמים אדם כן טועה ואומר, הילד השם, וסקו, מה אתה רוצה ממנו? כאילו, יש לו זה ילד בריא בגיל 5 שרוצה קצת לשחק עם כל דם כאלה, אבל אדם כן מחפש איזה מושא אל הדברים האלה, או גם בפקק, הוא כועס על הרבה, או כועס על האדם שם את זה, למה להגת בצורה לא נכונה, אני לא בא עכשיו לומר, חלק מהדברים כן מוצדקים, אבל זה ברור שמאחורי הדבר הזה, כמו שהרב צבי יהודה אומר, יש איזה משהו מסוים, שאתה יותר מדי עסוק בעצמך, כמו שבעצם הגמרא בשבת אומרת, על יצרה דקס, לא יהיה בך אל זר, איזהו אל זר שבקרבו של האדם, שבתוכו של האדם, ואומר, זה היצרה של הכעס שקרה דרכו, שהיום אומר לו שבור כלים, אחר אומר לו לך עבוד עבודה זרה. שזה בעצם אולי השרשת את זה בנקודה יותר עמוקה, כי שכינה אינה חשובה כנגדו, אני כבר רוממתי את זה לשאלה, תנסה להבין לקדוש ברוך הוא תוכניות אחרות, אבל הנקודה יותר שורשית היא שזה אליליות, הוא אל זר שבתוך האדם עצמו, הוא הופך את עצמו להיות השולט על כל המציאות כולה, וכשהוא צריך כאן, כל פירוק של הדבר הזה הוא מאיים על אדם הרבה ביותר מהשאלה לא רק העניינית שזה היה רואי לקרוס, למה ילד עושה את החדר, אבל יש את המקום הזה כאן העדין, שגם זה אפשר לראות מקום את הדברים, למה לא שמעת לי, למה לא עבדת לפי התוכנית המסורות שלי. תיאורטית, אם הייתי כועס על אדם עושה את החדר בדיוק כמו אותה עמדה שאני רואה בבית של השכנים שלי שהילד לא סדר את החדר ואני קורא שם, אם זה היה ברמות כאלה אז גם הזה לדבר במשך היה אפשר להעמיד את הדברים, אבל יש ברור את המקום המסוים הזה של לא רק שאת הפרטיות של תנף שמשו לקחת את המקום המסוים הזה כאן שמשהו בשליטה שלי מצוא זאת להתערר, אני מדבר על מקומות העדינים האלה שהם כן בנויים מאיזה מקום של אל זר שנמצא בליבו של האדם, שמזה מתחיל הכעס. הכעס הזה, כמו שאמרתי, גם מגיב בצורה כזאת, שאני מכוון כן רוצה לחזור לכעס האבסורדי של האדם שתקוע בפקק ומחל לעבודה, ולפחות אני הישר יש עוד אומר, אולי אני קצת התחתן מסכים, אולי אתם לא כאלה, אבל אני בקורת אומר שאני לא רק כועס על הילדים שלי שזאת בחדר, אלא גם אבקה, כי אני אפילו כועס כאילו, אז חתן אני מזכיר.
אני מתאכזר, אני לא כועס, מה יש לי כועס? אתה מבאס.
כן, אבל שאתה נמצא ככה באיזה לחץ של פגישה, פתאום זה כן מתגלה ככה, וזה מקורות קצת יותר דינמיים ותוססים בתוך הנפש של האדם כזה, כאילו שמגיב, ואני רוצה לרגע בטוח מלחס לתנועות התגובה של בן אדם אותה מגן. שאותו רגע
ש... חסרונים גם.
כן, ש... אבל אתה יודע שמתבטא באיזה פריקות ככה על ההגה, הוצאה יותר מוזרה. ומה זה? אוף. הוצאה יותר מוזרה. שאדם צופר, כאילו, מה אתה מצפה שקריאת ים סוף, שכל המכוניות עשו את זה הצידה, ואתה תעבור קדימה, אלא זה בדיוק מה שחזל מתארים את זה, שהוא שובר כלים מחמתו. ששובר כלים מחמתו, שזה עידוד של לא יהיה בחייל זר, זה בעצם אומר, איבדו בין את השליטה, אז אני רוצה להראות שאני שולט, הנה, לפחות על הכוס עוד נתתי לשלוט, לפחות על הצופר, על כל שם שעושים לי בתת מודע, לא במודע, הצלתי לשלוט, או המצל הזה שאני דופק על שולחן, או מגבע את הקול שלי, אפילו שאחד לא שומע אותי, אני עושה דברים מסוימים, זה איזו כוחנות כזאת, שבעצם בצורה אומללה מנסה לשים את הדברים, אבל הכאב הגדול, כמו שחזל אומרים, שכל הכועס, אם חכם הוא חכמתו מסתלקת ממנו, אם נביא הוא נבטו מסתלקת ממנו, שזה, אמרתי שהתוצאה של הכעס, היא בסופו של דבר עיבוד שליטה, כי הדבר האמיתי שאמור לעורר את השליטה של אדם, זה אור השכל של אדם. והכעס, הרבה פעמים מוביל את האדם, שזה בדיוק הסיבה שכל מנהגי אנו שולטים בו, כי הוא כבר לא שולט על העולם, אלא העולם שולט עליו. זה בדיוק המקום המחריב המסם הזה, שכל מיני גיהנום הדייקה שולטים בו. שבסופו של דבר, יש כאן איזה מקום כזה של עירור של כל סדרי השליטה של האדם בתוך המציאות. וכל זה, ודאי, יוצר הרבה, כמו שמעתי, גם נזקים אמוניים, כלפי קודש הבריחו, וגם את יסוד לכל החלים המוסריים, של האגויסטיות, של התימוש של האדם עצמו עם חוסר הקשבה לפעמים לצרכים אחרים, ויוצר גם מעורר הרבה במידות כוחניות שליות של האדם, בסופו של דבר גם, אבל מאבד את אור השכל של האדם, שכל הדברים האלה הם זה, ואולי אם באתי מאבד את אור השכל זה הרבה יותר גרוע. הגמרא מתארים אומרת שמה שאפילו על המשם ביתו לא חשוב, כן, שזה בעצם מקום כזה שלא רק שהוא איבד את ה... יכולת לנתב את הדברים, אלא הוא חושב שהוא השיג שליטה לידים, אז יכול שילדים בגלל האיום ישו קו איתו, כי זה שעון מעורר מאוד מאוד מעצבן, אז הם יקומו לתפילה אחרי הצוקות האלה, אבל משהו בשאלה הפשוטה, יש לי אבא ששואלת אל אני, או שאבא שלי התפרק, זה באסטרטגיה, אדם שם זה איבד הרבה הרבה, שאפילו לבני ביתו הוא כבר איבד את החשיבות שלו. איך?
היום.
הגמרא אומר, זה לשון של הגמרא. הגמרא נבטא את מה שיהיה היום.
בסדר, לא משנה.
לא, אני רוצה.
זה גם אם אתה מצליח.
לא, מה זה? נגיד, אתה מצליח, כמו שמעתי, אתה מתחיל לתחיל תוצאה, כמו שאומרים לך, מדבר, אני עכשיו לכאן מדבר באמת על הכעס, מציג אותו, דרך הכעס הרתחני, כמו שאבא טוען אותו ממשיך. כשאדם ככה מבית שליטות, שליטה וצורח וכל מיני כאלה, אז שם יש משהו שם עוד פעם. שמבחינת עירת העונש נעשו את הדברים האלה, אבל השאלה שלהם, עד כמה יש כאן איזה כוח שמכוון את הדברים, ויש, אני חזל לפני 2000 שנה, נבעו את תחושות הדור שלנו אולי, אבל אמרו שאפילו בני ביתו לא מתקבל כאילו, כן? ולומר, גם שבת, גם לא רק בנדרים, הסרתם וניחותה, כי איך עוד נקבלו מאנשי ביתי, אז זה היה נשמע של הדור שלנו גם בדוף פעם, שהיו שמים ששוסק, אז היו מזלזלים בו כאילו, היה זה... משהו בזה. טוב, אני, נכון שקצת, כדי להסביר את הדברים, קצת הצגתי את זה בנקודות הקצה של הדברים, כדי יותר לפתוח ולראות את הדברים. זה באמת מקום כזה שמאוד מאוד מסובך ומאוד מאוד מחליש. אבל כאן צריך אולי לעבור אל ה... אל הפסקה שלנו כאן, כי הרב כאן בא דווקא ולקח את הכעס ומעציל אותה, מרומם אותה. בעצם כמו שגם הרמב״ם עצמו, למרות שהרמב״ם התריך בפרק ב' שבמידת הכעס אין בה שביל האמצע, אלא צריך לקחת לקצה הקיצוני, אבל לרמב"ם בפרק א', הדוגמה הראשונה שהוביל לשביל האמצע, זה שלא יהיה כעסן, ולא יהיה כמת אשר אינו כועס כלל. כן, שהרמב"ם אומר, מי שלא כועס, אז הוא כמת. אלא יכעס על דברים שראוי לכעוס אליהם, ורואים שהרמב"ם, שלמרות שאולי ברמה, נקרא לזה ככה, המוסרית, דורש מאיתנו לא לכעוס כלל, אבל כנראה שזה חלק ממה שהרמב"ם מדריך בתשובת המשקל, שצריך אדם ללכת לקצה שני, ורק תשובת המשקל לרוב נאמרת עם רצפט מיוחד מהרופא, שאומר אתה יותר מדי מגזים לכיוון מסוים, תלך לכיוון אחר, והרמב"ם אומר, אבל מדעת הכעס לא צריכים מרשם רופא, כולנו חולים מדעת הכעס, אז הרמב"ם אומר, מראש אני אומר לך, שאל תכעס בכלל, בזכות הדבר הזה, כנראה שתגיע אל שביל האמצע ותהיה מאופק, ככה זה יישוב הסירה בין הרמב"ם,
אין דבר כזה שאדם באינסטינקט לא כועס, כאילו הוא לא היה כועס, הוא היה כמת. בסוף, בפועל, כולם...
זה אומר. כולם
נתחזק.
כן, שבעצם ברור שזה מחלה בריאה, כי אתה צודק, בזה שאנחנו חיים ולא מתים. חיים זה מה שאנחנו כועסים.
ובגאווה הוא גם איזה?
כי גאווה הוא לא כתב.
לא, הוא לא כתב. זה גאווה הוא לא
עושה. הוא שתגידו עליו את ממה, בספינה.
וואו, וואו, וואו.
כן, זכות. זה סוגר לנו נושא.
זה לא...
אבל זה נסיע מתחזבן את פרקס.
עכשיו הוא
כן
רוצה שיקמת.
לא, זה לא כמת, כן, אני רוצה לומר, כעס זה מת, גאווה זה לא, גאווה זה לא ביטוי של חיים, והענווה היא לא ביטוי של מוות, הענווה היא יכול להיות ביטוי גדול של חיים, אבל להיות אדיש זה להיות חסר חיים, כן? זה הדברי, הזכרנו, נכון, שמענו לעצמות את הדברים של הרב הצל על, נו, אין מרצים אדם שעת כעסו, נכון, דיברנו על זה, כן, מה שהרב הצל אומר, ששעת כעסו צריכים לכבד את הכעס, מנהל מהקדוש ברוך הוא, שרגע והפוך חיים רצונו, שאם את הקדוש ברוך הוא, יש לו את הרגע כל יום, רגע כמרגע שבו כועס, זאת אומרת שלכעס יש גילו של חיים, ולרצות את האדם שעת כעסו, זה לא לדעת להוקיר את הנקודה הפנימית שקיימת שם. כי כמו שאומנם הצד השלילי של הכעס, ממן קודם קשור, לזה עולם מאוד מאוד של שליטה, של הקשנות של אדם על המקום שם שלו. אבל עומק הכעס, הרי קודם כל מתחיל תמיד מהפערים בין התוכניות לבין המציאות, בין הרצוי לבין המצוי. וכמה חשוב שיהיה את הפערים האלה, שהמציאות לא תהיה חיה רק את המצוי, אלא גם את הרצוי. זה בדיוק מה שמניע את המציאות כל הזמן קדימה, נותן למציאות כל הזמן את יכולת ההתקדמות שלה. אז אם עקרונית, וזה חלק מלכן שמילת הכעס יש בה, במינון היסודי שלה, קשורה לסוגיית החיים, כי המקום הזה שבו כחלינו בהפך ומחמתך נבענו, שאתה ונתנו נגדיך, עלומנו למור פניך, שהיא המקום הזה שבו יש תביעה מן המציאות כל הזמן להיות קשור אל מקומות יותר גדולים, וזה מה שהרב כאן אומר, שיסוד הכעס בא מצד חיסרון היצירה רוחנית. זה שהדברים מתגלים בכעס, כי יש איזו יצירה רוחנית שאמורה להתגלות, שהמציאות צריכה לזבוע קדימה, ואם היא למטה נחסמת, שיש משהו שכוחות שאמורים לצאת אל הפועל, ולמטה נוצאים במקום של חסימה, אז הדבר הזה גורם לקיצפון פנימי, לזה חסימה פנימית, והדמות שהרב מביא בהמשך, הם חמלה מתארות משהו שלא קשור אל המקום הבכירי של האדם. כי מלחמות גויים, זה כמו שהרב נצל אומר באורות התחייה פרק ב', שהתנועות לאומיות באות מתוך אינסטינקט, לא מתוך בחירה. ובטח שרוגע שבלי חיים, ארץ הנחש עד הקיצת קטן שברמסים לבעל חיים אין בחירה חופשית, זה מראה עד כמה סוד הכעס שהוא מתגלה במלחמות, הוא מתגלה בארץ שעד הקיצת קטן שברמסים, זה משהו עמוק, אינסטינקטיבי, שמונח בעומק הבריאה, כי בעומק הבריאה יש בה גבוליות, אבל היא יונקת ומשויכת למחווי חיים הרבה הרבה יותר גדולים עתידים שאמורים להתגלות, ולכן זה כמעט מבונה בתוך המציאות שיש בה את המתח הזה את ה... שמתגלה בצורה הזאת של אותו כעס כללי, סליחה. זה נשמע לי
קצת את הצד השני של מה שאמרנו. הרב אמר שיש לנו ביקורת על אדם שהוא מחזיק בגלל, וכאן הרב אומר הפוך, הבעיה שלו מוציא, זאת אומרת שיש לך משהו שאתה אמור להנחיח בעולם ליצור, ואתה לא עושה את זה. נשמע שזה דווקא הצד השני, לא?
מה את הצד השני?
הרב לפני כן אמר שהבעיה שאנחנו מחליטים שאנחנו רוצים להביא משהו ספציפי למציאות, אני רוצה להגיע לעבודה בשעה הזאת. וכאן עכשיו...
לא, שיש לי תוכניות. ויש לי תוכניות שאני רוצה לקלל תיעוד משהו מסוים, ואני יותר מדי מעליל אותן, או רואה את התוכניות האלה יותר מדי על פי הזווית שלי. וזה נקודת השקע של הדבר הזה. אבל עצם זה שיש לי תוכניות, שיש לי רצונות, זה דבר טוב מאוד. בתנאי, כמו שהגמרא אומרת, מחשבה מועלת בדברי תורה, נכון, הגמרא בסנהדרין. שאם אדם מתכנן כל מיני תוכניות לימודיות, אז אם הוא רק מתכנן אותם, אבל בתור דבר כזה שיסמל את הדרך זה נפלא, אבל אם הוא הופך אותם להיות מועלת משול מעילה, הוא בעצם הופך להיות אם, וזה דווקא כך חייב להיות. אז הגמרא אומרת שכל המחשבות האלה בסופו של דבר הן מזיקות, והאדם את המקום המסוים הזה שגנוז בעומק הנקודה האמיתית של הכעס, שזה תביעות חיים, אם אדם מגלה זה דרך הצורה הנוקשה שלו, אז זה כבר מתגלה במקום השלילי שלה, במקום הלא נכון שלה. אבל עצם זה שאדם יש רצונות. הוא אומר, זה דבר עמוק מאוד וחיובי מאוד שקיים בעולם. של הרצון כל הזמן לא להסתפק במועט, אלא לרצות יותר. אדם שאינו כועס כלל, זה אדם אדיש, זה אדם שאין לו רצונות. שזה המחלה לכיוון הפוך שהוא מת. כן.
למה זה דווקא יצירה רוחנית הזה?
כן, אבל כי בעומק משהו...
אז כל אדם שיש לו תוכניות, זה לא יצירה רוחנית.
לא, זה בדיוק זה. כי עומק, אם אדם היה לא בורגן מקדוש ברוך הוא, היה מבין שעומק התוכניות שלו, למה הוא רוצה כל מיני דברים? כי בצורה עמוקה פנימית, יש לו שיוך לעולם יותר גדול. לכן הרב למד את זה מזה שלמה יש מלחמות בעולם? כי צפה לרגלו של משיח. גם אם העולם לא יודע להסביר, אבל למה מבין שהוא צריך להיות קשור, שלעולם יש עוד הרבה הרבה לאן להתקדם. בשעה שכל מלכי מזרח ומערב כותבים כתריהם בשעה 9:30 אחרי זמן קריאת שמע, הקדוש הוא כועס כי יש משהו, עולם כזה רדום, ותרדמת זחלנית כמו שהרב יצא לומר. ואז באה מאומת המלחמה, וזועקת את המשהו יותר עמוק. כל הטעות של אדם הכועס כעס שלילי, זה שהוא לא מבין מה עומק הרצונות שלו, שעומק הרצונות שלו זה הרצון של העולם להתקדם אל עבר הקדוש ברוך הוא. להתקבר, נגיד ככה מילים יותר עדינות, כי זה קצת מובסי מה שאמרתי, אבל שהעולם מתקדם, התקדמות רוחנית. זה שהאדם מתרגם את הדבר הזה לשפה פרקטית מעשית, זה בדיוק יוצר את המצב הזה שהוא... נעול מאוד על הדברים האלה, והוא לא מבין שהמשימות שלו הם רק דרך להשיג את הדברים האלה. ואז מלא, כי בוא נביא את ה... הוא לא נותן לקדוש ברוך הוא את המקום להיכנס לתוך הדברים האלה, ואז מלא, זה מגיע בצורה מאומרת. אבל הרב אומר, אבל עצם זה שאדם יש תשוקות, שאני רוצה להגיע בשעה 9 לעבודה, זה דבר נפלא מאוד. זה שאני מעליל לזה, לא יהיה בך את זה, זה כל עבודה זרה. שאני מתאר את הדבר הזה בצורה מסוימת, למרות שברור שכל עבודה זרה רוצה את קרבת אלוקים, אבל הוא הביא אותה בצורה כזאת ולא אחרת. זה עצמו יצר איזשהו עולם מאוד מאוד שתלטני. ומאלה הדבר הזה יתגלה לא במקום הנכון שלו, אלא במקום השלי שלו.
אבל אין דרך של בן אדם
בלי לכעוס.
לא, בלי שאת התוכניות לצדדים העליונים שלכם.
אלא מה?
אבל הוא מלמד את עצמו, יש לך את התוכניות, מה שאתה יכול תעשה, מה שאתה לא יכול תעשה.
זה מקום, צודק, זה מקום שאדם עושה
את זה. חזק הוא הרפא.
כן, נכון. שמה זה כבר חזק הוא הרפא? שמה? רבי
אליהו אומר, חזק, מישהו חזק הוא גם, מי שיודע להרפות הוא החזק.
כן, הבנתי, יפה. אבל זה כמנה, כי אתה אומר, אם אתה מרפא, מעולה, אז אתה אומר, אני מבין שהתוכניות שלי, אני מבין מהם רק חלק מהם. ועל מלא, אתה, גם אם אתה לא חי עולם רוחני, אבל כמו שהרב לא חשש שהקטן שמרצים חי עולם רוחני, אבל יש איזו תשוקה סמויה שקיים למציאות למשהו יותר גדול. ולכן לא נדרש שאדם יסביר את זה במילים. אבל עצם שהוא נותן לקדוש משתה בתוך התוכניות המסורות שלו, זה כבר אומר שזרם רוחני בעצם מוביל את הדברים. כי כל רצונות שקיים באדם הם בצורה סמויה, הם רצונות אלוקיים. לכן באמת אדם לא יודע להסביר את הדברים. עכשיו השאלה עד כמה אדם הגדיר את הדברים, הקשח את הדברים, אז הוא חסם את התוך הפנימי של סתם אחרי דברים להתגלות. או שעד כמה אדם נתן דברים לגלות בצורה נכונה שלהם, כן?
כן. הכעס פה הוא חיובי לגבי הפסקה.
כן. יסוד בר כאן, כל תוכל לציעה.
לא,
כן, ברור, לא, מסכים. עכשיו נסביר ככה. הוא בא, הרב כאן מסביר מאיזה מקום חיובי הוא בא. ולמתיים יש פערים.
הסיבה היא הפערים. בין המצוי למצוי זה מה שקוראים לכעס. האם בן אדם יכול להבין שיש לו יצירה רוחנית עצומה להוציא לפועל ולא לכעוס, זה השאלה. נגיד, אני אומר, אדם בלי מבחנים לא מצליח ללמוד, אבל אפשר ללמוד גם בלי מבחנים. השאלה אם אפשר להגיע, הפערים תמיד יהיו. לעולם, הוא לא יהיה הקדוש ברוך הוא.
כן, כן, כן.
יש את הקטע של
השאלה אם חייבים כעס בשביל זה. הרב אומר, ככל שניצור יותר יצירה רוחנית,
אז יהיה פחות כעס.
יהיה פחות כעס, זה מה שהרב אומר לך. אבל הוא לא אומר
שהכעס
הזה הוא חיובי, אם אני מבין
לך. לא, רק כל הסביר, אבל גם לא שלילי. הוא תיאור של הפערים שהם בין הרצו לבין המצו. ומלא עכשיו, אם אתה מתחכך ומבין מאיזה מקום בא הכעס, ואתה מבין שהוא בא...
השאלה אם אני יכול להגיד, תשמע, יש פער. אבל אין לנו זה הרב לא יכול להתגלל. יש פער, אני עוד לא שם, אני רוצה... האם אני יכול לשאוף בלי לכעוס? זו השאלה.
לא, אז לא, יכול להיות, כמו שאני אומר, בהקשר מסווה כאן, אם... לא תבין את שורש הרצון שלך, אז תמיד יהיה צד מסוים של כעס. כי הצד מסוים של הכעס הוא תמיד בא מהפערים מסוימים. מה שכן הרי אומר, ככל שתבין מה באמת אני רוצה...
אבל מי שאין נתן, לא יכעס. מי שאין נתן, לא יכעס.
כי מי שאין נתן, הוא קשור ל...
אבל הוא מתקדם.
איך, מה זה?
הוא מתקדם.
הוא מתקדם מאוד, כי הוא קשור ל... הוא פודה את עומק סיבת הכעס המסוים זה כאן. יש אדם עקשן. שהוא יכעס כעס שלי. יש אדם רך שיכעס כעס בריא. ויש אדם...
אתה קורא לכעס?
כן, זה כן
כעס. אולי איזה שאיפה?
לא, אבל עכשיו שבר, תמיד באדם שם זה כאן יהיה איזה מתח סמוי.
אז גם על נתן יש מתח.
איך, מה זה?
גם על נתן יש מתח. גם על נתן?
לא, כן. הנתן הוא עולמו רואה בחייו. הוא כל מן, כמובן שהוא חי את המקום הפנימי, זה בעצם קצת יישוב לצריך להיות למסעת השם של הנתן. כן, כי... מדרגה, הצליחו נראה שהרבי צהל היה לא על יוגע כלל, אלא, מה זה?
מה זה שאני אומר ומה צריך?
לא, כי הרבי צהל הרי שמה בסוגיה שבא שלי נותן לשנת כעסו, אז מה שצריך צריך לכעוס, ואף על פי כן צריך לדעת להיות קשה לכעוס ונוח לרצות, שזה הניסוח של מה בעבוד. שאדם האידיאלי הוא לא אדם שלא כועס, אלא קשה לכעוס, כועס רק על דברים ספציפיים, ויודע אחר כך תמיד איך לתרגם את הכעס הזה למקום של יצירה, כמו הקדוש הוא, שרגע בהפוך עם רצונו. אז נראה שהדמות האידיאלית במסכת אבות, זה לא אדם שלא כועס, אלא כועס, ורגע כממרי, ודע איך לתרגם את זה למקום אחר כך של, של התקדמות, נכון? ואז שואל, אומר רב יצל בסוגריים, אבל יצל שגם לא כתב ככה. שכתב שהדמות האידיאלית היא דמותו של הלל הזקן שאינו כועס כלל. לא שהוא קשה לכל זה נחלצות, אלא כמו שבגמר שמה בשבת אומר, כדאי הוא הלל שתבד זה על רבה מוזות ורבה זמן, והלל לא יקפיד כלל. לא יקפיד, אבל ירצה את זה, אבל לא יקפיד כלל. עכשיו, ברור שהרצה לא נשאר בצריכון למסעת השרים שלא יכול לדבר כזה, כי הוא יודע שיש הלל. הציור חיון שלו, למה הוא הזכיר זה בפרק ביותר לבנקיות, היה צריך להזכיר זה בפרק ביותר של החסידות. כוודאי איש המעלה ככה חייב לי, ככה ראו שיתנהג, אני אסביר, שאני אגיד ככה, התהליך הבריא של העולם, כל גדולו יגל מדעת החסידות, הוא שיש פערים בין הרצוי לבין המצוי, והפערים האלה הם תמיד מעוררים כעס. בוא נאמר, אני אומר קצת בדירות, אני איזה, כמו שהקדוש הוא כועס, אז יש מה ללמוד הדבר המסעדה כאן. ואין נועצים לדעת שאת כעסו כעס בנקודת אמת. והדבר הזה בא כי יש כאן כוחות יצירה שיש לך חסימות, ויש מה ללב שלא חסימות על דבר המסעדה. ולכן המנגול המסעדה הזה של הכעס, אם הוא מתגלה, אני עוד מעט אולי יציץ לעמוד הבא, אם מתגלה לא בצורה של עיבוד שליטה, אלא בצורה כזאת היא של קשה לקרוס, אבל נוח לרצות, שהוא יודע איך לכוון במקום אחר. אז זה חלק מתהליך בניתו של עולם. למה? כי הוא לא מעליל את הרצונות שלו, אלא הוא מתייחס אליהם בצורה רפויה, אבל סוף סוף הכעס בא ומאיר את האדם, כי אם הוא לא יכעס כלל, אז הוא יהיה לכאורה כמת. אלא שיש לזה דרך תיקון מאוד גדולה, שההפך לכן מקפדן כשמי, זה לא רכרוכי, מכיל, רפה כהילל, כן? או לא יודע, מרוצה כהילל, כן? אני צריך לומר, לעולם יהיה מרוצה כהילל ולא קפדן כשמי.
מרצה.
איך?
מרצה.
מרצה, לא יודע איך ננסח את זה. הגמרא הציבה אל מול קפדן מידה חדשה לגמרי, שלא בא לכאורה ממין הסקאלה לוטי, להיות בא מעולם הענווה. שבאים מעולם הענווה, זה פתאום, זה משנה את כל כלי המשחק. זה מקום כזה שבו בכלל מרכז החיים שאדם נמצא בכלל ברצונות אלוקים. זה יכול להיות הכוונה, קודם כל בעמדה שהוא בכלל מבין שכל מה שהוא מחפש בכלל לא את היעד הבא, אלא בכלל רוצה את הרצון של הקדוש ברוך הוא. הוא בא בעצם, הוא בכלל בא מהעמדה האלוקית. זה בעצם ממש משנה את כל הכלים כולם, ועד מלא, וכשאנחנו מסיים לכאן, הוא לא רק מרפא, שאני כבר כן אומר, יש פערים, אני מרפא, אלא בכלל, הוא עכשיו, יש רק דבר אחד, ממשיך את הרצון של הקדוש ברוך הוא, חי את התוך הפנים, את מה שהוא אומר, ככל שיותר יהיה קריאה בשמות. ככל שיותר יהיה, שנבין שאחרי כל הבקשות שלנו, יש לנו רק בקשה אחת, את פניך השם מבקש, והיצירה הזאת היא קראה בשמות של יצירה רוחנית. אז כבר כל סיבת הכעס לאט לאט הולכת ומתמתקת, והיא כבר מתגלה בצורה כזאת היא, שאיליה לא יקפיד כלל. אבל שזה, אני, עוד פעם, אני, כדי ליישב את הציכון למשרד שירים, אני, אם הרב דצל לא יושב גם ליישב, אני רק בא להסביר שהרב דצל לא אומר, זה נכון, לזה זה הכל צריך לשאוף, וזה כבר מידת החסידות.
לא יודע, הרב רצה לומר על הלל, הלל היה מידת החסידות, הוא עדיין נכון שהלל עדיין צריך.
לא, הוא לא צריך להיות על הלל.
על מה אומר?
לא, על מסיעת השרים.
לא, המסיעת השרים אמר שהלל בכלל לא הקפיד.
לא הקפיד, והרב רצה לומר, צריכו לדברי המסיעת השרים. לא, הלל צריך להיות.
הוא אומר את זה על כולם?
כן. לא, הלל, הוא לא אומר צריך להיות על הלל.
לא,
איך הוא הסביר בהלל? לא, אבל כתוב בגמרא, אז למה רוצה לנשים מצוות ישרים? שיהיה, יעמוד מולכנות, צריך להיות על הלל, מאוד מפחיד לתת את המותנה, אבל יש לנו את המסיעה על המסיעת ישרים.
על המשפטים האלה לא יקפיד כלל, מה הרב רוצה לומר?
אני חושב שוודאי, זה הזמן שלו.
אז איפה הוא אומר את זה שאדם כן צריך לכעוס?
מה זה?
על איזה מאמרה שם בגמרא הוא אומר שאדם
צריך לכעוס? לא, על המאמרה שאומרת אין מצים את דמשת כעסו, שמה, זה היה שמה.
אבל בהלל הוא אומר?
הוא מסביר אותו בצורה מאוד עליונה. מאוד זה, ואומר, לא, אתם זוכים, הילה שם סוגיה, שאותם שואלת לו שאלות, אצל הילה זה אפילו לא עיכוב, אלא, בני, שאלה גדולה שאלת, כל פעם שהוא רואה עיכובים, הוא לא רואה במחל עיכובים, הוא רואה בהם, וואו, איזה מרחב גדול, איזה גילוי לוקי יש כאן, קראו את הכל, רואה מזה בית אחרת לגמרי, ודאי, שזה מה שהוא אומר, שכל שיצאה אוכלית מתרחבת, זה מתרחבת, זה לא רק שיצאה אוכלית, מתרחבת, הכוונה, קולט את הכל, ואתה רואה שכל מולד כבודו, אז כל מי ששואלת אותה שאלה הכי מביכה, למה רשב שסגלגלי, בבליים, שמן הילד בא, הם איזה, אומר, וואו, זה שאלה גדולה שאלת, איזה משאלה יש כאן, צביעות חיים יש כאן. זה ודאי שהרב דצל אומר, מי שנמצא בעולם של ענווה, אין לו כך כלל, וזה לא בציר של מידת הכעס, זה פתאום לשנות את כל המשוואה הזאת, שבעצם הכל במקום גדול, זה מה שהרב כותב במסגרת באמת, שיש פתרון עמוק למידת הכעס, אבל אני להידך אני אומר,
מה שאני
להידך אני אומר,
זה שהרמב״ם... המסגרת שלי בעצם אמרת הרמב״ם,
איך?
המסגרת שלי אמרת
הרמב״ם, קשה לרמב״ם פרק א',
לא משנה, אבל המסיעת השרים אמר בהדרכה המעשית אדם צריך להיות בלי כעס כלל.
הבנתי, את רוצה עכשיו ליישב את הציריות שגם מסיעת השרים מודל כל מה שאמרנו, אלא מסיעת השרים אותו ספר מוסר, אז הוא אומר אתה כבר בפשרת נקיות צריך לא לצורת כעס ותגיע לאיזונים האלה, יכול להיות, יכול להיות.
אני לא שאלה, אתה כועסת עליי.
לא, לא, ממש לא, לא, ממש לא.
מה קרה?
לא, ממש לא.
כולה איזה יהודי אמר לך איזה משהו.
ממש לא. אני עוד יכול להיות, אני עוד קצת צריך לנשב על לשונות של סעת השרים, כי הוא ציטט שם הייתי לל. אבל יכול להיות שהכל חינוכית כאילו. שסוף סוף אנחנו צריכים תמיד לשאוף להיות כאלה. יכול להיות. אני אגיד, תן לדם סיעה לך, אבל אולי אתה צודק. כי הגמרא אומרת, אני חושב, איך ראשי השם יגיד ממש כמוך. כי הרי אני אמרתי שהלל שאני, אבל קשה להם הגמרא. כי הגמרא אומרת, לעולם יהיה אדם, גם
כאילו,
אז כן לגמרא את זה, אתה לכולם. אז זה בעצם, אולי הגמרא עצמה מוכיחה לא רק שהילל ככה, אלא שזה מדרגה לכולם, כי לעולם יהיה אדם לא לעולם יהיה חסיד על דרכי הילל, אלא כל אדם צריך לדעת הילל.
איפה
הרב אמר?
ואין היה שבת דף...
תביאו,
אין מרצים לאדם, לא, שם הוא מביא את המצד של פרק י"א, שם מצטט מהילל.
זה לא בערך
המחות? אין מרצים לדעת שאת כעסור. רגע, לא, שום לי. פחות, 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 כן.
יש שם את הפסקה שהרב מדבר על אברהם, נכון? שאומר, מציירים לו נשמה אדירה וזה, איך הוא בחרון אף, ואתם משתנים, אתם רואים? שיש פה איזה כוח מוזגל, ודווקא הרב אומר, תביא את אברהם שהוא לא היה, אברהם הוא לא דרגת חסיד, הוא לא דרגה עליונה, שהוא דווקא מביא אותו ואומר שאברהם כאילו...
שמה אברהם לא זוכר, לא יכול לבדקה שאומר שם?
שהוא שפר את הפסלים.
הרשך הרשך הזה, שמה, מציירים לנו נשמה גדולה, זה איך התחילה, של הרב לצלם. הכל שאני נותן לציון אדם, שאדם השלם גם כשה שירוס, ואולי ירצות מיד, כאילו תקעוס, אבל תהיה תרצה מיד. אבל לומר שלא יהיה לכעס שום מקום, מקור לברע בנפש להרע, זה לא ניתן להאמר, אומר רב סוכן, וזה החסיד מצד שרים, פרק י"א, שכתב, שמלת הנקי המעולה, ענקי, כן, לא, היא שלא יעשה הכעס מעולם רושם בו כלל, צריך עיון, זה אני יודעתי, כך הוא אומר, גם אדם ענקי, השלם, אז עדיין סוף סוף כעס, יעשה בו זה, כי זה חלק מכוח שאתם צריכים נטע באדם, ולכן אין מרתים לדבר שאת רצות, צריכים לכבד דבר זה. אז הרב מציאת שרים אמר שהאדם ענקי צריך שלא יעשה בו רושם כלל. עכשיו, אני כן... ממשיך את הדברים של השחר, כי סוף סוף כן הגמרא נתנה הדרכה לכולם שלעולם יהיה אדם ענתן כהלל, אבל אולי נדייק יותר דברים, לעולם יהיה ענתן כהלל, בדיוק, שהכוונה, אתה צריך להציב לך את הדמות הזאת שנקראת הלל, שברור שבסוף שבר למעשה אנחנו כן טיפה נכעס, אבל איך הנקי, איזה דמות הוא צריך להציב אל מול עיניו, את הדמות הזאת של הלל כהדרכה חינוכית שבזכותה זה גם תודה.
אז לא יקבל הקשר.
מה שאני, עכשיו אתה תכס עליי. אני השתלטתי לו כס עליך, עכשיו אתה...
טוב, אני לא כועס.
כן, בדיוק. ואגב, שמי, סתם, שזה אפשר לגמרי, קודם כל, ולא יקבל גם כששמי, יש כאלה שאומרים, ביהדות יש תמיד את ה... דמות החרדית המעצבנת הזאת שנקראת שמי, שהיה קובה כאן, אולי לא אדם לברר כדי שיהיה נמסק לגוף, לא ודאי, שמי זה דבר נפלא מאוד. אז גם כל מה שאגב אומר, רק אל תחכה אותו. כי אם אתה תחכה אותו, זה יגיע בצורה מגוחכת. כי הוא, במקום
שלו... להיות כמו שמי אין בעיה,
זה מה שאתה אומר. כן, בדיוק. להיות כמו שמי, זה ברגן גדול, כמו שעל הקדוש ברוך הוא. דברי גמותיו, מה הוא חום, אף אתה רחום, מה הוא חנון, אף אתה חנון, מה הוא נוקם ונותר, אף אתה נוקם ונותר, לא כתוב בגמרא. כי הדברים האלה, שאנחנו, אם אנחנו נדבר בזה הקדוש ברוך הוא, אז יש לנו הרבה צדדי חולשות בוסרים שמייצרנו שכנעי כפו, זה מקומות לא נכונים כאילו. אבל ודאי ששמי זה דמות יהודית תמיד חכם ענקית, שהשפיע הרבה הרבה ברכה בעולם.
הוא
עומד ומקבל את כל האדם. ואלו ואלו דברים פתוחים, ואפילו מנכורת, כן, ודאי שיש הרבה הרבה אור גדול שבאמינו, אבל בתור איזה מודל, אדם צריך להתאים לעצמו, הוא צריך לעצור את המודל הזה, והנה חינם, היא חלק מהמערכות האיזונים שצריכים להיות קיימים. אני רק לכן חוזר אלינו, לנו דעתי, זה שהרב כאן מביא שכעס קיים גם בשפות האינסטינקטיביות של המציאות, כמו בבעלי חיים, או כמו במלחמות, הרב בעצם הדבר הזה כאן בא לומר, זה לא בעיה של כשל בחירה. זה הגדרת הבסיסי של המציאות. זה לא אומר שאפשר לזכך אותה ולעתיד לבוא... ואיך זה הפסוק הבא, יונק שמשתעשע עם ה... לא, והיונק שמשתעשע על פתן חור של הנחש, כאילו, שכבר לא יותר מרירות, לא ידעו וישחיתו, ועדה שיש תיקון, ועדה שאפשר לעורר מדרגה גדולה שבו לא יקס כלל, אבל הקס הבסיסי המסוים הזה כאן, הוא חלק מהמבנה היסודי של המציאות, כמו שאמרתי, שזה חלק מדרכי ההנהגה האלוקית, שכל יום ויום הקדוש ברוך הוא יסבור. כוונה, זה התהליך היסודי של מציאות שבנויה מפערים מבונים, שכם בין המצוי לבין הרצוי, שדורשים בצורה סמויה פנימית, דורשים כוחות יצירה, בצורה גלויה, כל אדם לא מלא ענווה כפשמיה להבין את כל התהליכים האלה. אז הוא מורה בו כעס.
למה אי אפשר להתקדם קדימה בלי זעזוע? מה, עם שאיפות? למה חייב את הזעזוע כדי להתקדם?
כי הזעזוע הוא בא...
זה כמו מבחנים.
כן, כן. כעס ראשוני, בסיסי, חייב להיות קיים, פשוט אותי.
אני אפשר להגיד אותו, רצון להתקדם?
רצון מצב כזה שמתאחס עכשיו על המציאות הנוכחית שמוטט אותו כמחסום. בצדק, כמחסום.
בסדר, זה לא... אני יכול להיות בהבנה שאני...
לא, אז לכן אתה צודק, זה לא צריך להיות כעס רתחני עוד מה אתה אומר. אתה עוד כעס מדוד. כעס מדוי.
רגע, שוב פעם,
הלל,
מה איתו?
הלל, מכיוון שהוא זכה להיות קשור בכלל מדעת הענבה, הוא הבין שגם המחסום הוא לא מחסום. הוא ראה איך הכל, הכל, חלק
מסוים. אז הוא לא צריך בכלל מחסום. אז יש, אז יש...
כן, אבל זה מדעת חסידות. וזה מדעת גבוה.
אבל מדעת חסידות אפשר להגיע...
שבאת, אני רק בא לומר, מדעת הכעס היא חלק מטבעו של עולם. שעכשיו, ברור שהשבוע הייתי מנסות, שעכשיו נתקדם מנה. מידת כעס בסיסית, לא רתחנית, לא באה כתוצאה מקשר בחירי, אלא באה כחלק מהמבנה של המציאות, שהמציאות נמדנת במצוא כזה שהיא נמצאת במדרגה מסוימת, צריכה לעלות מדרגה אחרת, והפער בין הרצון לבין המציאות מעורר איזה מחאה יסודית על הדברים האלה, לא במקום של איבוד השתונות, כי איבוד השתונות הוא תמיד ביטוי לשליטה, למקום כזה שבו אדם היה בצורה, העליל את הצורה המסוים שבו היה נמצא, והיא ודאי כעס רתחני שלילי שיבדה לא נכונה. אבל איזה מכעס, נגיד כמו שאתה יודע, תמיד חינה זה בצורה של פיידה, של להיות רגיש ולהיות בעצם לא מספק במציאות ובמציאות שקיימת כאן. זה תהליך שהוא חלק מהמבנה הבסיסי של המציאות. אפשר לטעות בנו, כמו שהוא אומר, כמובן שנבין שכל סוד הכעס בא מכוחות יצירה שלא גילו את עצמם כל צורכם. אז ברגע שאדם חי את עומק היצירה וחי את עומק התחיש הדברים ועולמך תראה בחייך, אז האדם עושה בזה כאן, אין לו אף דבר בעולם שרואה אותו כעיכוב, אלא רואה את הכל כל מי שיש בו דעה, כאילו נמנע בית המקדש בימיו, רואה את הכל כרצף אחד. אבל אני הרב נתן מאוד מאוד חשוב לו כאן בעין היה להזהיר, לא לדרג מדרגות, כן, מאוד מאוד הרב כאן מכבד את המקום
שלו.
איך?
מה עושה הרב בהדחה מעשית?
לא, לכן הרב כאן מסכים, הרב בעין היה לא מתעסק בהדחה מעשית. מסגור כל בעמדה, באמת. לכן הרב מציג את זה, דרך שאתה רואה את החבר שלך כועס, מה יהיה עמדת השיפור שלך לחבר שלך שהוא כועס? אם אתה רואה את החבר שלך כועס, אתה רואה בו דבר מגונה, או שאתה צריך לכבד את זה. עכשיו, זה נכון, וזה מראה אמיתית גם עליך, אלא כלפיך, כדי שתתקדם קדימה, אתה צריך מאוד מאוד להתרכז ברצון, בסופו של דבר להיות קשור למקום שלא לקרוס כלל, כי יש חשש שאם תיתן יותר מדי לקדימת על הקאסה הזאת, זה יגיע לקאסה לא נכון, לקאסה התחני שלה.
לפי
הרב פה,
אם אדם לא
יכעס,
הוא
יתפרץ
לו יותר גבוה אחר כך. זאת אומרת, זה הדרכה מעשית.
הכל כך אני אגיד לך.
זה כמו
הנצרות. זה הדרכה כל מעשית לפי אדם, כמו שאדם צריך לדון לך רק הזכות, גם על העבר שלו. זאת אומרת, אם אדם כעס, לא צריך לקרוס את עצמו על המכעס לקרן. אני צריך להבין, זה חלק מתהליך גדילה, נכון.
זה
כאדם עצור
הזה שהוא כעס.
נכון.
זה הפסקה הקודמת.
נכון, בדיוק. ולפעמים זה ממש, הכעס זה הרוב מפעיל לעצמו. וזה, עוד פעם, אני קודם מסיוק, זה לא הכעס הרתחני, אלא הכעס שזה כבר...
למה זה? השאלה למה זה? האם בן אדם טוב לו...
כמה אני מתלבט, כי התחלנו מאוחר, אז נמשיר אותי פה, נעשה כאילו, מצאתכם כאילו.
אנחנו?
אני מגיש ש...
לא, 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 לא,
כן. נו, עכשיו,
חדר את הסלאש. אני שמעה שהמשק לא סדיר את החדר, אני סתם עכשיו מתקשה.
מה זה?
הרב,
כן,
אפשר לדעת את השאלה?
כן, כן.
כאילו, בסוף לא יודע מה, אחרי שעור אנחנו מגיע איזה חשב ונועם פה, לא יודע מה, מחבל שהיה בשביל הסירי, ונועם איזה דברים טובים הוא עשה שם ואיזה דברים נפלאים. האם העמדה של החסיד אומר, אה, סבבה, כאילו, הכל בסדר, אנחנו מתקדמים, או שהעמדה
של... אתה רשא של החסיד, כן? של החסיד, של הלל.
או שהעמדה של הבן אדם צריכה
לכעוס
על זה שיש פה רוע...
נכון, שאני בעצם הדבר הזה כאן בא לומר שיגזל לענות דתי הרב זצ"ל מאוד מזהיר, כאילו מאוד קצת נשאר אחרי הכל בנקחת. בסוף הרב זצ"ל כן נשאר בסיכון קצת נשאר. לא רק, ואחרי כל ההסברות הנפלאות שהשחר אמר, שזה, אחר כל הרב זצ"ל אמר ככה, הביטוי צריך עיון, לא הכוונה, זה לא נכון, אלא צריך בזה זהירות, כי בסופו של דבר גם אם נכון שאדם מבחינה חינוכית יציב עצמו את הידיעה שלו על כוס כלל, צריך עיון, כי לפעמים זה נכון, לפעמים זה לא נכון. יש מקומות כאלה, שאם הדבר הזה סוף סוף גורם לאדם לכבוד דברים מסוים שקיים בו, שאני לא אומר, יכול להיות שיש את רבי עקיבא, שהוא רואה את השואל צבית כושי וצוחק, והוא מבחינתו רואה את זה, אבל זה תפיצת מדרגות, שלפעמים היא ממש מחבלת, לפעמים היא ממש לא נכונה. ולכן כשאני עושה דקן, ברור שעצם זה, מכיוון שמנגנון כעס הוא מנגנון בריא שכזו שהוא שתל בנו. ואם אתם יודעים שאת כעסו, אז יש גם מקומות שצריכים לדעת לפעמים כן להשתמש בהם, כמו שהרמה אומר, לקרוס במקום שבו ראוי לקרוס. וכשאני עושה דקן, אם אדם לא יכעס על זה, זה לא סוד, כמו שאומרים, מכיוון שאנחנו נותנים יותר די לחומרה, אנחנו כועסים לא רק על מחבל הזה, אנחנו כועסים גם לחברותה שלנו, על מישהו מהישיבה אחרת שטיפה טיפה חושב וישנה מאיתנו, לכן כמקדם ביטחון פה, השתדל מאוד מאוד להיות בלא לכוס קלד. אבל טוב שהרסת לשיר את זה בצריך עיון, כי סוף סוף לחבות את המקום סלדקן, יכול להביא אותם למקום הבית הגרוע, שאני אקמת, שאני לא מרגיש כלל.
אין פה משהו אידיאלי שמרבה השם סילורת, אם אתה לא כועס, זה אומר שלא
אכפת לי. עכשיו, וכאן נוצר לחלק גם בין המילוי שנאה לביטוי כעס. אל תערבב עם שתי דברים, למרות שהם דומות דומים. אל תערבב עם שתי דברים, כי כעס יש לו עוד תגובות נוספות מעבר למושג שנקרא שנאה. שזה קשור, כמו שאמרתי, למקום כזה שמעורר באדם איזושהי מציאות שהוא לא מרגיש לא יציב, שהוא מרגיש ואולי הפעמים גם של צדק, שגם זה אני לא, כאילו, את הכל בצדק בכוון, תמיד חכם דרתך, מורית הדלי הוא דרתך, שיש בפורש כתוב בתמיד חכם את המקום מסוים הזה של הרתיך,
כתוב לא לעשות את זה.
איך?
כתוב לא לעשות את זה.
ואף על בכלל, הגמרא עצמה אומרת,
נכון? הגמרא אומרת.
כן, ועוד פעם, אני אנסח את זה ככה, כי מאוד מסוכן לנפנף בדבר המסוים הזה כאן. אבל אנחנו יודעים שהרב הצל היה לזוכר אף הדברים שעליהם הוא כעס. ויש סוף סוף...
סתירה.
איך מה זה?
סתירה של נתן, שביזו את הרבים...
איך איך?
סתירה.
שהיה משהו על ביזוי...
ביזו את הרב הובן...
כן, שביזו את הלחם היה עוד שתי דברים שזה... שברור שיש איזה מקומות כאלה שבהם הדבר הזה צריך... כן צריך למצוא את הביטוי המסוים שלו בתור סוגיה של כעס, אבל אני מדגיש, בהקשר של זה כאן, מה זה?
צריך מאוד במה ש... יש את העין ראייה המאזן, שאם ראית...
תל חב...
חסים...
אל תדור בשחותו,
וראית...
שלוקם יותר, חגרו
לבחור. חוגרו על מבנך. עכשיו הוא אומר את זה, שצריך להיזהר לא פחות מזה, שהבן אדם לאבד את החוש המוסרי שלו, לא אכפת לו מכלום.
נקימה זה שנאה? איפה נקימה? זה בכעס או בשנאה?
מה זה?
נקימה איפה היא נמצאת?
נקימה במשרד השירים תהיה ככה. שם נמצאת.
לא, אבל אמרת לו שזה חוק בין שנאה לכעס.
לא, אני חושב שזה קשור לשנאה.
נקימה זה שנאה?
שנאה.
אצלך? לא תדעת
לו נחמה. לא.
לא, שנאה זה טוב.
לא נכון. שנאה זה טוב, ונקימה זה טוב, ונטירה אפילו זה טוב. אבל לא, אשה, יש סוגיה אחרת, עכשיו אני, לא, אני רואה, אני פשוט רוצה לפתוח סוגיה חשובה מאוד.
כתוב מה הוא
נוקר.
מה
זה?
לא
כתוב מה הוא
נוקר,
הוא
רוצה
כדוש ברוך הוא
נוקר.
לא, ברור, זה נקימה, גדולה נקימה שניתן משתי אותיות.
אבל לא כתוב מה הוא נוקר.
מה זה?
מה שרב אמר לפני, לא כתוב מה הוא
נוקר, מה הפנדתם בו. הבנתי, כי זה, לאדם רגיל מסוכן, לתמיד חכם, רובי שעשה את הדבר הזה, ונקימה, ודאי דבר טוב, כן? אני מרגיש לו שיש כאן איזה חוליה מרכזית שקשורה לפסקה הבאה שאני צריך להסביר אותה, כי אנחנו צריכים את מידת הכעס עצמו לפצל, רק לקרוא את השורה הבאה, להשאיר את החומר עכשיו על השבוע הבא, ונבין את זה, כי זהו רק בשורה הבאה רק.
כן,
אני אבא אחר לסכם את הדברים. את הכעס צריכים אנו, הרב אומר, לסנוע בכל עומק אבייתנו. חכה, אני רגע באתי לומר. זה כעס גדול, אבל מתון ומיושב, צריכים לסנוע את הכעס הרתחני. המערבב את הדעת, ואין פסקה יותר מוזרה מהפסקה הזאת.
שהרב אומר... יותר
נפלאה. יותר נפלאה, כן, נפלאה. אבל הוא אומר, את הכעס צריכים לנו לסנוע אותנו בכעס גדול, אפילו לא כעס קטן, גדול. אבל אתם צריכים לסנוע את הכעס הרתחני. אם הרב אומר שכל כך צריכים לסנוע את הכעס, אז לכך איך הרב מעיז לכעוס על הכעס. כן, זה ממש שזה... תארתי את זה, תראי...
פרדוקס, פרדוקס.
פרדוקס, כן. פרדוקס סמוי בתוך המשפט המוכזר כאן. אנחנו מזאת השם פעם באה נבין שהמושג כעס רתחני וכעס מתון ומיושב זה ממש שיתוף השם בשתי הדברים האלה. אני כבר עכשיו אמר כספוילר וככותרת. תמיד חכם ברתך אורייתא דלעיתא רתך, זה בעצם בא לומר, כשאתה רואה את זה מה שהוא כועס, אתה רואה אותו כועס אחרת לגמרי. זה לא הוא כועס. אתה רואה את זה, לא כוונת מה שהוא לומר, רב כעס, מותר לו לכעוס, להבין אותם שעשו לכם, כי בסדר, הוא בא בשם התורה. לא, לא הוא כועס. אורייתא דלעיתא, אני כבר אומר, אורייתא זה מתון ומיושב. אורייתא, אתה רואה את האור שמסתתם אחרי הדברים. זה סוג אחר של כעס. זה לא אותו כעס, אלא בא מנים אחרים. זה סוג אחר של כעס, שזה אני צריך פעם בעיה יותר לדקח ולהבין את הדברים. ואנחנו רק, בצור שרק הבאנו את הדבר הזה, ורק מלא לסכם ולסיים את הדברים שמלא אמרנו עד פה. ואנחנו רק מסכמים שיש כעס שלילי, יש כעס שהוא חלק מתהליך היצירה, יש דבר שלא דיברנו, דבר הפעה הבאה, כעס מתון ולשב של תורה דלי ודרתך, ויש את המדרגה שמעלה אותנו מעל כל מידת הכעס, שהיא באה ממרחב חדש שנקרא עולם הענווה. כעס ביסודו תמיד קשור לפערים בין הרצוי לבין המצוי. וטוב שיש פערים בין הרצוי למצוי, כי בזכות הדבר הזה העולם הולך ומתקדם. וחלק מהתקדמות של העולם, בעקבות חד אדם הראשון, שהיא בנויה מצורה של פשיטת צורה ולפשיטת צורה, מנשאר כותב באיגרת תשפ"ד, כן, כמו שאנחנו לא גאונים בעסקת פסקאות, אבל שנת תשפ"ד, לא סגרנו את האיגרת שמסביר למה יש מלחמות בעולם, שמלחמות בעולם באו בעקבות חד אדם הראשון, שהמציאות חיית עצמה בשפה של עץ הדעת עוברה, והמציאות כל מה לכן עוברת מפשיטת צורה ולפשיטת צורה, מהגדרה אחת להגדרה אחרת, והמעברים האלה מצריכים בחינת של סויטר מנת לבנות, של מציאות כזאת של עוברים מצב אחד מצב אחר, והדבר הזה הוא יסוד הכעס היסודי שקיים בעולם, כך הקדוש הוא גם מנהיג את עולמו, שאולי חוץ מהימים של בלעם, הוא חזור מפעלות השם, אבל העולם בצורה יסודית, הקדוש הוא מנהיג את עולמו מאז חד אדם הראשון, ותנועה כזאת היא של פשיטת צורה ולפשיטת צורה, שזה חלק מתהליך גם בריא, כי יש חולשות בעולם, כי העולם שלנו עולם שיש בו את אותם רשעים של 7 באוקטובר ודברים אחרים, ואם בעולם הזה אנחנו לא נסיר, נסתור עמלת לבנות, אז אנחנו משאירים את העולם במקום הרדות שלו, וחלילה אנחנו יכולים להיות כמו שהרב אומר, כמת, אשר לא מרגיש כלל. כל זה לכן חלק מתהליך בנייתו של העולם. שזה, כמו שאני אומר, קיים לכן באינסטינקטים שכל דבר ודבר, שאפילו בעלי חיים לקיים, כן, אגב, תוספות בבבא קמא, זוכים, דף בפרק רביעי, למה בהמה לא נוגחת בשבת, זוכים, שמועדת לשבת, הפוך, מועדת לשבתות ולא לימות החול, שתוף שמה מביא שתי פירושים, פירוש ראשון, בגלל שתראה אנשים שלובשים בגדי שבת, אז יש שברים שסדין הדור עושה להם את זה, ויש כאלה שברים שבגדים של דוסים עושה להם את זה, והם מאבדים שליטה. זה תירוץ ראשון. תירוץ שני, אומר טוב שמה, בשם ירושלמי, שכל ימי השבוע הוא עבד, הוא התקדם, פתאום שבת חסמו אותו להתקדם, אז פתאום הוא מתפרד בצורה של זם. אז הדבר עושה לזה הוא חלק מבריאתו של עולם. הדבר הזה יכול להוביל, אבל במקום לא נכון. שהאדם מעליל את עצמו. ומעליל את רצונותיו, והתוכניות שהוא בונה עצמו, הוא לא רואה אותן ממקור כוח היצירה שמסותר בין היצירה רוחנית של צורה אדם מתקדם, אלא הוא בעצם יצר לעצמו אליות מסוימת, ואז הכעס המסוים הזה, הפערים האלה הם פערים שבעצם רק מסבכים אותו ואת כל העולם שיוצא סביבו, ואז הכעס הזה הופך להיות כעס מגונה מאוד, עד כדי הסיום הטרגי שלו, שכל מיני גיהנום שולטים בו, כי הוא איבד את הקשר אל מה שמקור הכעס אמור להוביל אותו, אל ההתקדמות האינסופית, אלא הוא נקלע בתוך משהו מסוים, ואיבד את הקשר עם הקדוש, הוא איבד את הקשר עם הכל, שזה ודאי כעס שלילי. ואף על פי כן, יש יכולת מיוחדת, שהיא, אבל צריך בכנות לומר, שככה נראה בארצל, שהיא נכונה רק ב... מדרגה חיים מאוד מאוד עליונה, ששם האדם מבין מה עומק הרצונות שלו, מה עומק הפר שלו, ואת הכל הוא חי רק על פי הרצונות האלוקים, ואין לכן, הוא לא חי מלא מושגים של פר בין הרצונות, בין המצב החשבי לבין המצב שאלה מצוות שפט, כי את הכל הוא רואה בתוך הרצון האלוקי. זה מידתו הגדולה של הלל, כל דבר בעולם הוא ישר מסוגל לרומם אותו, לראות אותו מהמקום המהיר, מהמקום המגדיל, מהמקום השלם שלו. ולכן, וככל שמתכוונים יותר לדגתו של הלל, אז זוכים שלאט לאט הכעס נעלם מן העולם. ונאמר משהו נוסף, וכמו שנראה מסתיר בדברי הרמב״ם, וכמו שאב שחר ביאר אולי מלא דרך זה את מסעת ישרים, ואולי כלשון הגמרא, שאולי מי אדם על מתן כהלל, שכיוון שכולנו יש לנו חשש שמא ניגרר על הכעס השלילי, אז צריכים הרבה בחיזוקים ממידתו של הלל, שתתאים לנו את הדברים האלה, ואף על בכן הרב אומר שצריכים להיות לדבר המסע הזה כאן, שהדבר המסע הזה לא ירדים אותנו, כל דבר אנחנו רוצים עדיין בעולם המוסרי, שיש בו צורך להבחן בין טוב לבין רע, איזשהו צד מסוים שירדים את הקורות הסיום האלה, ואף על פי כן, גם אצל תלמידי חכמים, יש עוד תנועה מסוים של כעס, היא גם נוגעת, אני חושב, גם לכולנו, עוד מעט נביא לכל, פעם נביא לכל אחד ואחד, מקומה פרטית של תלמיד חכם הפרטי, שגם בו הכוונה הוא מול הילדים שלו, שהוא כלפי מצוות תלמיד חכם, שזה אבל גם סוג אחר של כעס, שנקרא כעס מתון מיושב, שבעזרת השם אותו נדבר פעם בבת.